אני חושב שאנחנו בעמוד 287, אני לא טועה.
287.
שבוע שעבר על שלושת השלבים. השלב הראשון ניתן את היש, השלב השני שחייה ביש, והשלב השלישי קבלת היש בזכות. זה כבר דיברה הרמח"ל. והגענו לשאלה שמה, באיזו קטגוריה נופל החטא הקדמון של אדם הראשון. תשובה, המושג חטא קדמון אינו מושג יהודי אלא מושג נוצרי. לפי התיאולוגיה הנוצרית, חוטא האדם מטבעו, ולכן ירד האדם ממדרגתו באופן בלתי הפיך. דעת חכמי ישראל שונה לחלוטין. טבעו של האדם הוא להיות חופשי, ומשום כך נתון האדם לאפשרות של חטא. שזה סיפור אחר לחלוטין.
זאת אומרת,
בפיר
הזה האדם נולד כחוטא?
מה?
על פי הנצרות האדם נולד כחוטא?
על פי הנצרות האדם, מאז מה שקרה עם האדם הראשון, הוא חוטא מטבעו, כן. לא צריך לדייק. האדם נפול, מקולל, בלי אפשרות לתקן את מה שקרה עם האדם הראשון. במקורות שלנו בקושי מוציאים את הביטוי הזה, חטא קדמון, פה ושם, לא הרבה. בזמן האחרון הרבה אנשים משתמשים בביטוי הזה. זה לא יהודי, כל הדברים האלה.
למה זה לא נכון עובדתית? נעזוב את הפילוסופיה.
זה לא נכון, כי זה לא נכון. הוא יסביר עוד מעט, זה לא יכול להיות נכון בכלל.
כי אם האדם הוא בכירי, זה לא שהוא מוכרח לחטוא. כן. זה אפשרות שלא לחטוא.
לא, בסדר, זה תפיסה אחרת שם. הכל, כן.
לא פילוסופי.
עובדתית זה לא נכון. אתה נולד עם
דף... היה חטא לפני זה?
לא, אתה נולד עם דף חלק. אתה לא בא לעולם ויש לך כבר תיק... שאתה לא יודע מאיפה זה בא.
אתה מדבר על ההמשך שלנו.
כן, כן. עובדה.
מדברים על... אז אתה כבר כן נכנס לפילוסופיה. אני אומר, עובדתית, חטא קדמון זה לא נכון.
למה זה לא נכון?
כי זה היה החטא הראשון של...
של מה?
של אדם, של האנוש. זה לא אומר שזה בגלל זה ככה או בגלל זה אחרת. לא נכנס לפילוסופיה.
קודם כל צריך להבין מה שקרה שם. האם היה חטא בכלל? לא פשוט, לא ברור. על מה מדובר? התפוח הוא אחד. זה לא... זה תפיסה אחרת של... אין תקווה, הכל פסימי, הכל...
לא, זה אני מברור. זה אין ביקור. זה לא. אני מדבר על עצם השם שהוא לא...
זה החטא של האדם הראשון. למה להגיד חטא קדמון? קדמון זה אומר שאתה סוחב איתך עתיק. זה מה שהם רוצים להסביר, פשוט.
אוקיי, מבחינה פילוסופית
ודאי שם. לא, בסדר, יש את החטא של האדם הראשון.
אוקיי.
בסדר. אז, חז"ל מיד אומרים שהוא עשה תשובה וזה, אז מה... כן? מה אפשר להגיד מעבר לזה? קודם כל צריך להגיד שלא מבינים מה שכתוב שם, אבל זה בסדר. זה לא הפעם הראשונה שאנחנו רואים שאנחנו לא מבינים מה שכתוב. אבל מעבר לכך, יש מסר מאוד 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 עמוק שהם מנסים להעביר, שחכמי ישראל אף פעם לא דיברו במושגים כאלה. לכן ששומעים היום כל מיני דברים שמייחסים כל מיני דברים לאדם הראשון, זה לא יהודי. זה לא יהודי. כן? טבעו של האדם הוא להיות חופשי, משום כך נתון האדם לאפשרות של חטא. זה לא אותו דבר. זה ההבדל בין המושג פשר וחוטא בצרפתית למושג פקבל, להיות נתון לאפשרות של חטא. אין מילה בעברית לתרר את מה שהנוצרים אומרים. בדיוק. אין. אין. בסדר? השיטות המייחסות לאדם הראשון את המצאת הרע בעולם שוללות למעשה את הבסיס לכל מאמץ מוסרי, לכל פתרון אפשרי במציאות של הבעיה המוסרית, והן מביאות לידי ייאוש או לידי תפיסה מגית של ההיסטוריה. זה בדיוק מה שהנצרות עושה. זה בדיוק. רק מעשה מגי יכול להוציא אותנו מהמצב שנוצר כתוצאה ממה שהאדם הראשון עשה.
שהוא
הווידוי
שהם עושים, או שזה...
לא, הווידוי שלהם זה... עד פעם, אנחנו משתמשים במילה וידוי. זה לא וידוי. זה לא וידוי. כל הנצחות זה מגיה כזאת. זה... קשה ליהודי לתפוס. קשה לתפוס, כן? אז כיוון שלנו מילים בעברית, אנחנו משליחים כל מיני מושגים, שחושבים על וידוי, חושבים על התחנון, על התשובה. אין מושג של תשובה בנצרות. אין.
אבל נוסחים אומרים שישו בא לקפר את החטא של האדם הראשון.
לא.
כן, בטח. כאשר אתה בכנסיית הקבר, יש קבר של אדם הראשון, תחת הגולגותה, ואומרו, זה דם של ישו שיורד על קבר של אדם הראשון. לקפר, לקפר על עוון.
לא.
לא?
לא.
תגיד לי.
הם לא מדברים במושגים האלה. כפרה זה דבר שבא אחרי התשובה.
בשבילנו.
לא בשביל, בוודאי בשבילנו. אין להם מושג כזה. אין להם מושג כזה. אין להם מושג של תשובה.
אומרים תיקון.
אבל זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר. זה בדיוק הנושא.
הווידוי שלהם זה לא סטייל תשובה?
ממש לא. ממש לא. ממש לא. כי זה אוטומטי. לא משנה מה אתה תספר לקומר, הוא יגיד לך בסוף תגיד שלוש פעמים זה ושני פעמים זה, ותמצאת כסף ונגמר העניין. איפה ראינו דברים כאלה? זה מגיה, זה הכל מגיה. כי אין באפשרות האדם בעצמו לתקן את הדברים שהוא עשה. אין לו אפשרות לחזור בתשובה כי הזמן הוא בלתי הפיך. זה תפיסה יוונית, כן? אז צריך למצוא איזשהו מעשה מגי שבעזרתו, אז נגיד שמה? שבא אחד שגאל את כל העולם, ואז אתה שואל את השאלה, אז אם כך, למה הזמן נמשך? ואין להם תשובה לדבר הזה? ואם הוא גאל את העולם, איך יכול להיות שהעולם עדיין במצב קטסטרופלי? כן? וברמת הפרט, אז זה אותו סיפור. זה אותו סיפור. כן? אז אין אפשרות השימוש באותם מילים, כפרה, וידוי וכו', ממש זה לא בעלי. הם מתארים משהו אחר לחלוטין. כן? והעובדה היא שהם מיואשים לחלוטין מצב העולם הזה. עד כדי כך שהם ימצאו תפיסה דואלית שתן לקיסר מה ששייך לקיסר ותן לאלוהים מה ששייך לאלוהים. כי בארץ אין מה לעשות. אנחנו מקוללים. גם אחרי שבא אותו האיש. אנחנו מקוללים. אז איזה מין גאולה הוא מדבר שם? איזה משהו מיסטי מגי לחלוטין. אנחנו מקוללים. אין באפשרות האדם לשנות את המצב. היה יהודי אחד שהתקומם נגד הדבר הזה. זה מרקס. מה שמרקס בא ואמר, בידי האדם לשנות את המצב דרך הפעילויות שלו. המדיניות הפוליטיות. זה נגד מה שהיהודי אחר אמר. זה מחלוקת בין יהודים. כן? אבל זה בדיוק כך.
מרקס כפר בכלל.
לא משנה, השיטה שלו, השיטה שלו היא שיטה משיחית. במובן הזה שניתן, שיש בידי האדם את הכוח לשנות את המצב בעולם הזה. אצל הנוצרים, אצל הנצרות, אין דבר כזה. או שיהיה איזשהו מעשה מגי, או שאנחנו נשארים מקוללים, נפולים, בלתי, המצב הזה הוא בלתי הפיך, ולא יעזור שום דבר. בסדר? אז צריך לעמוד על ההבדלים האלה, כן? טוב.
זאת אומרת, הם לא תופסים בעצם את רעיון התשובה שלנו, שזה בא פנימי של האדם, אלא כאילו אקט חיצוני, שזה מה שעושים אותו.
ההבדל הוא בתפיסת הזמן. התפיסת הזמן שלהם היא תפיסה יוונית. הזמן הוא בלתי הפיך.
זאת אומרת שאין תשובה בעצם.
ברגע שאתה אומר שהזמן הוא בלתי הפיך, אז אכן אתה בא ושולל את המושג של תשובה.
אז בשביל מה לחיות חיים של מוסר?
מי? בשביל מי?
בשבילם.
בשבילם?
כן, מה
התועלת? מה התועלת? זה נובע מסיבה אחרת לחלוטין. הרי בתחילת הנצרות היה ויכוח מאוד גדול, האם צריך לבטל את המצוות או לא, לפחות ליהודים. בסוף המסקנה היא שהם מבטלים. בסדר. אחרי כמה עשרות שנים, אחרי שהם ביטלו, כן, המצב הפך להיות בלתי תקין מבחינת, גם מבחינתם, מבחינה מוסרית. הכל היה הפקרות. בוודאי. לכן הם קבעו כמה כללים, כי זה בכל זאת לא נראה להם. האם יש בסיס תיאולוגי לדבר הזה? שום בסיס. אין שום דרישה מבחינה תיאולוגית אצלם להיות מוסרי. כי או שאתה מאמין ואתה שייך לכנסייה, או שאתה לא מאמין, ואז אתה לא שייך. זה לא קשור במעשה המוסרי שלך. אבל בתוך אנשי הכנסייה, בכל זאת, צריך לקבוע כמה כללים. אז הגדירו שבע חטאים, כן, וכו'. אבל לא, לא, לא כי ההתנהגות המוסרית שלך קובעת בסופו של, של דבר את הגורל שלך. אין קשר. אין קשר, זה נימוסים. כן? אנחנו לא נהרוג את השכן, לא כי זה כתוב בתורה וזה מחייב אותי, כן? אלא זה לא מקובל.
לא, כי הוא יכול להרוג אותי, אז אני מעדיף לו להרוג אותו כזה.
בסדר, אבל צריך להבין שזה נובע, זה בא ממניע אחר לחלוטין. כן? אין שום בסיס מוסרי לכל מה שהם עושים. זה לא קשור לזה שזה הגורל שלי תלוי במעשה הטוב. אני אעשה את המעשה הטוב כי אני מתורבת. כי אני רוצה... אבל האם זה משנה משהו? לא. האמונה זה הדבר.
מה שאתה אומר זה שהאיך של פרוטסטנטים שאומרים מי שיש לו חסד מול הגרס אומרים
כן, מי שמצא חן מגל ומי שמצא חן מגל
זה לא תלוי במעשה.
זה לא רק הפרוטסטנטים, הקתולים אומרים אותו דבר. כולם אומרים אותו דבר. לא תלוי במעשה. עשית ככה, עשית ככה, לא משנה. אחד שלא עשה שום דבר, מאמין, ובצד השני מצא חן, ניגע. שחרר אותי לחלוטין. טוב, זה עולם זר ממש. לא יעזור שום דבר בדברים האלה, כן? לכן, להגיד שהם מחפשים כפרה, כפרה על מה? אז זה נכון, הבן אדם מרגיש רע לפעמים עם כמה דברים שהוא עשה והוא רוצה להשקיט את מצפונו, כפי שהם אומרים, כן? אז הוא הולך לקומר. היום יכול להיות שהוא הולך לפסיכולוג, אני יודע, או... לא מעבר לזה. אין לזה משמעות מבחינת קביעת הגורל.
זאת אומרת שמבחינת הוא מנסה לבין נכון, זה גם האחריות של האדם על המעשים שלו היא לא קיימת, היא לא רלוונטית. כי אם אני משליך את זה את הכל לאותו בן אדם שהוא מחפר על החטאים של כולם, אז איפה הבן אדם בתוך המעשים האלה?
איפה הבן אדם בתוך המעשים האלה? שאלה טובה. שאלה טובה. למרות שאתה תמצא תיאולוגים נוצרים שעושים שמיניות באוויר כדי להגיד שבכל זאת, כי הם מרגישים שמשהו לא מסתדר. בסדר? אבל לכאורה, שום דבר. אתה יכול להיות אדם מוסרי, כפי שאנחנו מגדירים את זה, כן? צדיק, אמיתי, כן? ואם לא מצאת חן, אז כל מה שעשית לא עזר. זה הוויכוח הגדול סביב הפרשנות של הפסוק של נוח מצא חן בעיני השם, שיכול להשתמע משם, מאותו פסוק, שאכן זה שרירותי. ככה הם טוענים, ואגב, יש גם הוגים יהודים שאומרים אותו דבר, זה כבר סיפור אחר, כן? אבל פשוט שוכחים מה שכתוב בגמרא בפירוש מסכת סנהדרין, כתוב שנוח היה באותה גזירה. קודם כל הוא נשפט, והיה גם הוא באותה גזירה. בסדר? זה דבר אחד. צריך להבין מה התורה רוצה להגיד כאשר שערי כתבה שבכל זאת הוא מצא חן, כן? ההסבר למה הוא מצא חן בא בפסוק הבא, אלה תולדות נוח וכו'.
כדי שיעמיד, כי התולדות שיצאו ממנו, זה הסיפור.
ש?
התולדות שיצאו ממנו, שממנו יצאו התולדות בעצם על אברהם אבינו.
זה אברהם, זה מה שמניתו להסביר. כן, בדיוק. בסדר? כדי לשלול בדיוק את הפרשנות הנוצרית. בסדר? אז צריך לשים לב לדברים האלה. זה לא תלוי בהחלטה שרירותית שאתה מצאת חן והוא לא מצא חן. כן?
יש לו גם עוד פירוש חן, אולי אני טועה, אבל שהוא אומר שנוח מצא חן, זה שכאילו נוח הלך עם הקדוש ברוך הוא וכל מה שהוא אמר לו.
מי אמר את זה?
לא זוכר, זה מלא, או שזה מישהו אחר.
לא, זה לא...
זה לא מניח.
בסדר? הטענה או הקריאה הנוצרית היא כזאת, כן? מכיוון שכתוב קודם כל שהוא מצא חן, כן? ולא כתוב שכי הוא היה צדיק וניצל, אז אנחנו לומדים מזה שזה מעשה שרירותי מצד הבורא. בסדר? זו הפרשנות שלה. לכאורה, ככה לפי בסדר הפסוקים. כן? אבל... גם כאשר אומרים שמישהו מצא חן, יש סיבות שהביאו לזה. וזה מה הנקודה שהם לא רוצים לקחת בחשבון. זה לא שרירותי. היו סיבות למה נוח מצא חן. היו סיבות לבחירת ישראל. זו אותה סוגיה מבחינתם, כן? מבחינתם הבחירה של ישראל זה דבר שרירותי. מכיוון שזה שרירותי, ביום מן הימים יכול להיות שהבורא יחליט להחליף את הבחירה הזאת, וזה עם התיאולוגיה שלהם מה שקרה. בסדר? כי הכל שרירותי. הם לא רוצים להבין שהיו סיבות למה ישראל נבחר להיות ישראל. כן? אז זה שתי תפיסות שונות כאן, וזה מחלוקת שאי אפשר ליישב בשום צורה, בשום... שום טריק לא יעזור כאן בזה, זה דברים ברורים מאוד. כן, שתי תפיסות שונות לחלוטין. תפיסה אחת שאומרת, אתה מוצא חן ולכן כך וכך, ותפיסה אחרת אומר, יש סיבות שמביאים לכך שבסופו של דבר אתה תיבחר. יש סיבות שהביאו לבחירת אברהם, זה לא שרירותי, זה לא יום אחד, הקדוש ברוך הוא החליט, אתה שם, בוא.
אבל יש
כאילו
שאלה,
שיחה
שאני מקוטע, אבל... גם הזוהר מכנה את נוח כרועה שוטה.
נו.
זאת אומרת, מצד אחד, כאילו יש סיבות, אתה אומר, התולדות שלו, אני לא יודע מה זה, אני לא יודע שאברהם יצא אברהם. גם מה ניתום להסביר, אתה לא יודע מה אברהם...
כן, אבל יש...
זה סיסמה הוא בחר את
זה. כי יש כלל בגמרא, שגם מובא בזוהר, כן? שהבן מזכה את האבא. זהו, זה הכל. אברהם מזכה את האבא. זה הכלל, זה הכלל הבסיסי. נכון שיש לנו מבחינתנו דברים שאנחנו לא מבינים בזמן נתון, איזשהו מהלך שפתאום אנחנו רואה מעשה שנעשה דרך מישהו, כן? אתה שואל את עצמך למה? במה הוא זכה? לכאורה רשע מרושע וכל מה שאתה תרצה להגיד עליו, כן? בדיעבד מתברך אחרי כמה זמן מה או כמה דורות שאכן. בסדר? אז סבלנות, זה הכל.
האבנגליסטים גם כן מאמינים ככה?
מי? האבנגליסטים? הם נוצרים לכל דבר, כן, בוודאי.
זאת אומרת, זה לא...
מה, שהם ידידים שלנו?
לא,
הם לא.
לא.
זה מתוך היסודות של הנצרות. אין מה לעשות, הם לא יכולים להגיד משהו אחר. אמנם אצל הפרוטסטנטים אפשר למצוא כל מיני וריאציות של הדברים האלה, כי הם מאוד, לעומת הקתולים והאורתודוקסים, הם רחוקים לפעמים מכל הדברים האלה. אבל בדרך כלל זה עוד יותר גרוע. כי הם אומרים פשט הכתוב אצלם. פשט הכתוב זה בדיוק, הסיפור הזה של השרירותיות אצלם זה... כן? אז זו השאלה הגדולה. אז אם זה שרירותי לחלוטין, אז למה אתם מנסים בכל זאת להתקרב או אני לא יודע מה? אז הם מסבירים, זה בא מתוך המצפון של האדם שלא נותן לו לישון, או שרגשי אשם, או... זה תמיד סיפור של רגשי אשם. זה הכל פסימיות מוחלטת. לא יודע, זה עולם זר לחלוטין. קשה לתפוס את ה... איך הם רואים את הכל? זה פשוט... זה רגשי אשם, למה אנחנו מקוללים בגלל התפוח? למה אנחנו לא מצליחים בשום דבר? ולמה אתם ישראל נפחחתם? ואז באה הקינה. זה עוד יותר גרוע. ברגע שיש קינה, אז בכלל... כבר הסינה מעבר לדלת. למה אתם וזה, למה זה ישרירותי, למה אתם זכיתם ולמה אנחנו לא זכינו? סליחה, היו סיבות. תורה הוצאה לכל העמים, חוץ מישראל, אף אחד לא רצה לקבל.
אבל הם אומרים שאין ישראל, גירוס ישראל, הם אומרים.
הם אמרו, כן. מה זה עם ישראל האמיתי? גם כשהם אומרים שהם ישראל האמיתי, זה בא אחרי שלב שהיה ישראל אחר לפני זה. אז למה היה ישראל הזה לפני? זאת השאלה שלהם. כן? היחוס, גם כן, זה מגיה. איך אתה יכול להגיד שאתה בא מסקנדינביה שאתה ישראל האמיתי? אתה יכול לבוא ולהגיד, היהודים, הנוצרים הראשונים היו יהודים, זה אני עוד איך שהוא מבין, כן? אבל כך אחד מסקנדינביה, ומה הוא יגיד, מה אבות אבותיי היו אברהם יצחק ויעקב?
ארמי עובד אבי.
זה כמו גרים.
לא, גרים זה סיפור אחר, כן? ראיתו סיפר שפעם כשהוא היה אחראי על הסטודנטים היהודים, אז היה כנס אירופאי של מנהיגים של סטודנטים בשנות ה-50. היה ביוגוסלביה הכנס הזה, אז הוא הלך לשם ופגש אחד שדיבר צרפתית, אז התחילו לדבר, וזה אמר לו ככה: אני מסרביה, וכשהייתי ילד אז הייתי הולך לכנסייה, מאוד התחברתי, אהבתי מאוד את הסיפורים, דיברו על כל מיני אנשים, על אברהם, על יצחק, על יעקב, על משה, על זה. ויום אחד שאלתי את עצמי, אבל אני סרבי, והם עברים, מה לי ולהם? אז הוא אמר, באותו יום הפסקתי להאמין בדברים האלה, כי זה לא שלח לי. והפרתי להיות מרקסיסטי. כי זה מדבר לכל העולם, לכל האנושות. זה הנוצרי. הוא מתחבר בצורה, הוא מנסים לחבר אותו בצורה מגית. לכל מיני סיפורים. אתה בן של אברהם. באיזה צורה? ביולוגית? איך? לא. אז זה מיסטי. אז או שהוא מאמין בזה, כי זה אבסורדי, וזה אחד מהעקרונות, כן? קרדו. אני מאמין כי זה אבסורדי. בסדר? יפה? אפשר? או שאתה בא ואומר, סליחה, מה הקשר שלי לדבר הזה? ויש לזה השלכות מאוד מאוד עמוקות, כי זה מה שלמשל הכנסייה ניסתה לעשות באירופה במהלך יותר מ-1,000 שנה, כן? עד שבעטו את זה החוצה. תהליך החילון של אירופה הוא לא סתמי. הוא בא על רקע אותו חינוך שקיבלו דרך הכנסייה במשך מאות ואלפי שנים, כן? והגיעו לנקודה שבעטו את זה החוצה. למשל, אם לוקחים את את ההיסטוריה של גרמניה, מהמאה ה-18 עד המאה ה-20, זה התהליך הזה. שם עשו עשרות מאות ספרים נכתבו בגרמניה על זה שהשורשים שלהם הם לא השורשים שמנסים לכפות עליהם. וישו למעשה היה טוטוני, אינגבר. הוא לא דיבר עברית, הוא דיבר גרמנית. כן? ואם הוא דיבר גרמנית זה סימן שהגזע הגרמני הוא עליון, כן? והאויב שלו זה הגזע היהודי. ומכאן הכל כבר ברור. אבל זה התהליך, ההיסטוריונים חוקרים את הדברים האלה, וסוף סוף מתחילים לחשוף את הנקודות האלה. זה משהו עמוק מאוד. ניסו לכפות על עמים שלמים תפיסה מסוימת, כן, שנגדה לשורשים העמוקים שלהם. אז זה לקח המון זמן, אבל בסוף זה יצא. אצל הפרוטסטנטים, ברגע, בגרמניה זה מתחיל דווקא מלותר. ברגע שהם, לפחות החלק הצפוני של גרמניה, כן, הפך להיות פרוטסטנטי, רואים את השנאה הזאת כלפי היהודים פורצת החוצה בלי גבול, ובצד השני חיפוש אחר איזשהו מיתוס אחר, כן, שיחליף את המיתוס שזה, כי הפרוטסטנטים, מה לעשות, בכלל שהם לא מקבלים את כל הדחור חלק מהעקרונות של הכנסייה, נשארים בלי כלום. צריך להתחיל עכשיו לצק את תוכן חדש בפנים. אז איזה תוכן חדש? חוזרים למיתולוגיה הטוטונית. ואז מחפשים במאה ה-17-18, המילה גזע לא מופיע לפני זה, כן? שמתחילים להשתמש במונח של גזע, אז מדברים על הגזע הגרמני, ומחפשים שורשים איפשהו בהודו, והשפה, אם זה לא גרמנית, אז זה הסנסקריט של ההודים, ומנסים להראות שיש שורשים משותפים, ולכן הגרמנית זה גרסה מסוימת של... וזה תופס.
אתם לא יודעים שגרמנית זה מיידיש.
טוב, תגיד להם את זה עוד... בסדר, אז לכן אומר, משהו אחר לחלוטין, קשה, אבל... טוב, נמשיך.
וחייב, יש ביוטיוב סדרה של הרצאות.
יש במה?
ביוטיוב, סדרה של הרצאות של הרב מרסל דיבואה.
לא, לא, לא.
ושל ליבוביץ' על הנושאים של הנצרות והיהדות.
אני עוד זוכר את הקעס של מניטו ביום שמינו אותו להיות הרקטור של הפקולטה לפילוסופיה בהר הצופים.
בעקבות הדברים שלו על השואה?
הדברים שלו על השואה זה עוד סקנדל נוסף. כן? שהאיש טען... שבסופו של דבר מה שקרה בשואה זה עקדת יצחק. והעם היהודי היה מחויב להקריב את עצמו כדי להציל את כל האנושות כולה.
זה ליבוביץ'?
לא, זה דובואה. ומינו אותו בכל זאת להיות הרקע. זאת אומרת, אנשים לא ידעו, כי כנראה הם לא קראו את מה שהוא אמר בצרפתית. כן? אבל זה פשוט... זה העמדה הנוצרית הקתולית המסורתית הוא מביא. וכולם חשבו שהוא אוהב את היהודים וכולי, כי הוא דיבר עברית. הוא לא, לעולם, לעולם לא ויתר על העקרונות שלו. אני צריך מאוד להיזהר מכל האנשים האלה.
צריך לדבר פעם?
מה?
כי פרשו פעם?
עשרות פעמים.
כן?
עשרות פעמים.
דבורה, הוא היה יהודי
שהתנצר, לא? לא, לא, זה אחד אחר. זה דניאל שביקש את האזרחות הישראלית, ובית המשפט העליון סירב לבקשתו. אבל לא זה ולא זה, זה כולם, זה אותו דבר. בסדר? אחרת הם לא נוצרים, אתה צריך להבין את זה. מבחינתם זה לוותר על עיקרי הדת שלהם. ולא שינוי קוסמטי שאיכשהו אפשר להגיע לתפינות, ממש לא. ממש לא. טוב, כל דוקטרינה שואפת להפריד בין האלוהות ובין ממד הרע בעולם, דוקטרינות המוכנות תאודיציה, נופלות לתוך פסימיות איומה. הקדוש ברוך הוא לא ברא אדם מפלצתי, חוטא מלידה. הוא ברא אדם ישר כדברי קהלת, אשר עשה האלוהים את האדם ישר, שלעיתים נופל וחוטא, כי שבע ייפול צדיק וקם. זאת ועוד, הקדוש ברוך הוא ברא אדם בעל חופש בחירה. אדם חופשי לבחור בין טוב לרע, בין קיום רצונו של מקום לקיום רצונו של האדם. האדם הוא בעל שני יצרים, יצר טוב ויצר רע, והוא נתון למתח מתמיד בין שני יצריו. אוי לי מיוצרי, אוי לי מיצרי. חטא האדם הראשון איננו המקור לרע בעולם. האדם אינו השם ברע האונתולוגי הקיים בעולם מעצם בריאתו. ממד הרע הוא נתון ראשוני, מחויב ובלתי נבחן מתוכנית העל של הבריאה. יוצר אור וברא חושך, עושה שלום ובורא רע, אני השם עושה כל אלה. מדברי הנביא יוצא שהחושך איננו שלילה של האור, אלא משהו שנברא ויש לו קיום עצמי, ועצם העובדה שהבורא ברא את העולם מחייב לקבל את האמת המשתמע מכך, רוצה לומר, הבורא ברא גם את הרע. יתרה מזאת, הבריאה בשלב הראשון ובשלב השני, והשני שלה, בין שלושת השלבים שהזכרנו לעיל, נמצאת כולה למעשה במצב הנקרא רע. וצריך לחזור לזה ולהפנים. אז כדי להציל את כבודו של הבורא, אומרים שבסופו של דבר אותו אדם שאכל למסכן תפוח הוא אשם בכל דבר. זה מה שהם מוצרים. זה מה שהנוצרים אומרים, כדי להציל את כבודו של הבורא. זה תאודיציה לכל דבר. אז מצאו השם אחד, והם מסביב זה בונים סיפור שלם. זה לא מה שחוכמת ישראל, חכמי ישראל אמרו. זה ההפך הגמור ממה שחכמי ישראל אמרו. לכן כשהיום מדברים על דו-שיח בין הדתות ומציירים כל מיני הצהרות משותפות, זה סתם. תפיסת הנביא העברי, אומר מניטור, בעקבותיו תפיסת המקובלים, מנוגדת לכל תפיסה המנסה להסביר את מקור הרע במה שהוא הנמצא מחוץ להוויה המוחלטת עצמה. אותו עולם שאנו מכנים העולם הזה מופיע במצב של חסר, במצב שאותו אנו מכנים רע, בגלל כוח חיוני עמוק הקיים בעצם מחשבת הבריאה. כוח זה הוא זמני וארעי. זה שני הנתונים הבסיסיים ביותר. זה צריך להיות ככה, אבל זה בן חלוף. זה בן חלוף. במה זה תלוי? באדם שדרכו כל הבריאה כולה יכולה לקבל, לזכות ביש שלה. כל עוד לא זכינו, המצב מתואר כרע. נקודה. בסדר? שלושת השלבים. נמי לי ששאלת שבוע שעבר למחזל לשינו בברכה של קריאת שמה. כן, אז תראה בהערה 621.
כן,
בברכות שלפני קריאת שמה שינו מעט מחכמנו את דברי הנביא, את הפסוק יוצאו וברכו שעושה שלום ואת הכל, מה שמעניק לנו חידוש חשוב ביותר. בתוך הכל, במכלול מחשבת הבריאה, לא יכול שלא יתקיים גם אותו ממד שנקרא רע. זה לא פשוט. זה לא פשוט. והמקור של דברים שמענתו כאן, אני ספק בדרושי החפציבה של זקנו. איך זה בא לידי ביטוי בזה, זה עוד סיפור אחר, כן? אבל אתה לא יכול בשום צורה לבוא ולהגיד שיש משהו שנמצא מחוץ. אין דבר כזה. גם אם זה מסבך נורא 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 לכאורה את ההסבר, וצריך לחפור ועוד ועוד ועוד, כן? אבל זה האקסיומה. אתה מונותאיסט אמיתי, אז הכל בא ממנו, ואם יש רע, זה גבה. זה הרע הזה שאנחנו מדברים עליו, כן? האונתולוגיה. אז המקור הוא ברור. מה זה אומר? איך זה בא לידי ביטוי? וכולי. אלה כבר שאלות משניות. חשובות, כן? אבל המקור הוא הבורא. כן? ולכן מה שצריך להבין זה למה זה צריך להיות ככה. בסדר? ההסבר הראשון, כאן זה ההסבר של שלושת השלבים. אין זכות בשלב הראשון, גם בזכות, בשלב השני שהוא שלב הביניים, עדיין אין זכות. עד שאתה מגיע לשלישי, שאתה זכית. ואז הרע הזה נעלה. יש בידי האדם לסבך את הממסב. זה כן.
אז איך אני אסביר את הפרק הראשון של איוב?
של איוב?
כן.
מה הבעיה?
שהשטן בא ואומר לקדוש ברוך הוא שהוא רוצה לרדת ו...
ו?
ולטפל, כביכול להיות, לטפל באיוב, לראות את התגובה של איוב לדברים האלה.
איזה דברים? הוא רוצה לבחון אם הוא צדיק או לא. נו, ו? מה הבעיה?
אז בשביל מה אתה שואל את השאלה, בשביל מה אתה עושה את זה?
בשביל מה אתה עושה את זה? אתה רוצה לדעת אם בן אדם הוא צדיק או לא. צריך לאמת.
כתוב, אבל בהתחלה כתוב, שר מכל רע, איך מתחיל הפסוק בהתחלה?
כן.
מה יש לי פה לאמת? הוא אומר מי הוא לפני כן.
בוודאי.
ואז מה, השטן יש לו רשות בפני עצמו לבוא ולקש מהקדוש ברוך הוא לרד ולבדוק אותו?
קודם כל הוא לא יורד. השטן בא מן הארץ. כן? לשוט מן הארץ. ככה כתוב שם, אין כאן תנ"ך? הנה. בדיוק שכן. יש מה לבדוק. סתם אתה תקבל ש... יש טענה כבדה מצד השטן. איש היה בארץ עוץ, איוב שמו, והיה האיש ההוא תם וישר, כן? ויראה אלוהים ושר מרע. כתוב שהוא צדיק?
לא.
לא? אז לא.
לא מספיק לך שהוא תם וישר ושר מרע?
לא. לא. לא מספיק. הוא עושה טוב כתוב?
לא.
לא? לא, אז הנה עוד טענה. ככה הרמב״ם במורה נבוכים, כן? יותר מזאת, כתוב שהוא חכם? גם זה לא. זה עוד טענה שלישית של הרמב״ם במורה נבוכים. לא, אז יש מה לבדוק. חוץ מזה, מה מבקש השטן? ויהי היום ויבואו בני האלוהים להתייצב אל השם ויבואו גם השטן בתוכם. למה לא כתוב בפסוק ויהי היום ויבואו בני אלוהים והשטן בתוכם? כי הוא לא שייך. הוא לא שייך לפמליה של מעלה. כן? ההסבר שם הייתו בקרח הרבי, שהשטן הוא זה שדווקא חושף, מגלה את הפער שקיים בין העולם הזה כפי שהוא ומחשבת הבריאה. הוא מצד הבריאה השטן, הוא לא מצד הבורא. הוא לא שייך לחבורה של מעלה. הוא בא מן הארץ, הוא השופט של, הוא הנציג של הארץ, לא, לא מדבר. הוא בסופו של דבר אומר, כי הכל קרה בראש השנה לפי הזה, כן, ויהי היום. היום זה ראש השנה. אז יש משפט למעלה, אז הקדוש ברוך הוא מכנס את הבית דין שלו, זה בני האלוהים, כן? מישהו נדחף, זה השטן, כן? מה יש לו להגיד? ויאמר השם אל השטן, מאין תבוא? מה, הוא לא יודע? ויען השטן את השם ויאמר מישות בארץ ויתהלך בה. הוא הנציג של של הארץ, הוא מייצג את המצב הנוכחי בזמן נתון של הארץ.
שטול.
מה?
שטול.
לא, הוא מצד הבריאה. הוא מצד הבריאה. כן? נו, הכל תקין? מה ראית שם בארץ? דיווח. ואז לפי זה, בני האלוהים כאן שופטים עם בורא לעולם. הוא הקטגור. הוא אומר, yeah, אתם אומרים כך וכך, אני ראיתי. אתם אומרים בוא נגיד שהוא בסדר, כן? הוא אומר השם אל השטן, השמת לי בך על עבדי איוב, כי אין כמוהו בארץ, איש תם וישר ירא אלוהים ושר מרע. זה מה שכבר ראינו, כן? ויען השטן את השם ויאמר, אחינם ירא אלוהים איוב? הלו, אתה שחת בעדו ובעד ביתו ובעד כל אשר לו מסביב. כרגע יש לו השגחה מיוחדת, ולכן לא קרה לו שום דבר, שום ניסיון בחיים. מובן מאליו שהוא הולך, שהוא מתנהג בסדר. אבל אם אתה משנה את הנסיבות, בוא נראה אותו. כדי לאמת, אם זה נכון או לא, אומר לו הקדוש ברוך הוא בסדר, יאללה. צריך לאמת. זה תלוי בנסיבות. אז בוא נשנה את הנסיבות. נראה אם עדיין הוא מתנהג כפי שהוא מתנהג.
זה כמו ישחקו הנערים לפנינו.
לא, זה המשל. סיפור של יוב לא סתם, יש דיון ארוך בגמרא ובבטרה.
באמת היום משל היה?
הוא אם היה, הוא משל היה. ואם לא משל, מי זה היה? עכשיו, לפי כל הרשימה של שיש בגמרא שמה שזה תרח, אבי אברהם. ומה עוד יש שם ברשימה? יש לא, נראה את זה. רשימה ארוכה, ארוכה מאוד שמה. מעניינת ביותר.
כן,
כי
כל הספר הוא חוץ לזמן ול...
אה, זה מחלוקת. לא, לא פשוט. קודם כל יש בעיה, נעזוב את הבעיה בפני עצמה, שלפי מה שנאמר בגמרא, מי שכתב את ספר איוב זה משה רבינו. אבל נעזוב את זה. נעזוב את זה. יש אחר כך... הנה, כתוב כאן. זה בדף תת וב. משה כתב ספרו פרשת בלעם ואיוב. מסייע לרבי בר חמד, רבי לוי בר חמד. איוב בימי משה היה. זה המדרש המפורסם עם היועצים של פרעה, כן? בסדר? אז הוא מוכיח את מה זה. דעה שנייה, בימי יצחק. גם כן מוכיח בימי יעקב, בימי יוסף, כן? ואמר עוד דעה שלישית שהיה בימי המרגלים. ומה יש לנו עוד כאן? אז אחר כך יש את הדעה שאיוב לא היה ולא נברא אלא משל היה, בסדר? וכולי וכולי וכולי. ויש עוד הנה גם משל רבי יוחנן ורבי אליעזר דאמרת ויהו איוב מעולי הגולה היה ובית מדרשו בטבריה. אפילו יש כתובת. עוד לא הקימו שם מצבה, מצאו קבר איוב, אפשר לעשות כסף מזה כנראה, כן? וכולי וכולי, וזה ממשיך, בסדר. מה המחנה המשותף לכל הדעות האלה? רבי מניטו, איוב מופיע בזמן מעבר. מתקופה לתקופה. כשעוברים משלב, לשלב חדש בהיסטוריה מופיע איוב. זה הצדיק של התקופה הישנה. שלא חטא, אבל לא מסוגל להסתגל לתקופה חדשה, ולכן הוא חושש כל היום. ולכן מלכתחילה הוא כבר מקריב קורבנות עבור הילדים שלו, שמה חטאו. זה איוב. בזמני המעבר הוא מופיע. שישראל חוזר מן הגלות, שישראל יוצא ממצרים, שעוברים משלב לשלב בצל האבות וכו' וכו', כן? שלבי מעבר. צדיק, אתה לא יכול להגיד לו שום דבר. לפי השולחן ערוך, אתה לא תמצא אף סעיף. הכל בסדר, הכל קשור. חושש כל היום. לא מבין. וכל הזמן אומר לך, בתקופה שלי היו עושים אחרת. לא מסוגל להתקדם. תקוע. לכן זה תרח. הוא לא מסוגל, הוא יוצא מאור כסדים. הוא לא מסוגל להגיע לארץ ישראל. וזה כואב לו. וזה כואב לו. זה יופי. אז מה לעשות? תשובה על ידי, ניתנה על ידי חז"ל. משנה ראשונה של ה... משנה ראשונה. ממתי קוראים שמה בערבין? משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם. ובסוף המשנה יש את הסיפור של רבן גמליאל עם הבנים שלו שחוזרים מן המשתה ושואלים אותו האם אפשר עוד לקרוא קריאת שמה. זו התשובה ליוב. יוב לא מסוגל לדבר עם הבנים שלו כי הוא חושש כל הזמן שמה הם חטאו. לא הבדיל מרבן גמליאל שהילדים שלו מסוגלים לדבר איתו ושואלים אותו הלכה למעשה מה לעשות. זה התשובה ליוב, מבחינת חז"ל. אז זה כל ההבדל. רבן גמליאל שייך לדור מסוים, ויש לו ילדים, והם מתנהגים אחרת. ובכל זאת יש דו-שיח ביניהם. אין דו-שיח בין יוב ובין הילדים שלו. אף מילה. דבר היחיד, כל בוקר הולך להקריב קורבן. תשאל מה קרה.
למה? היה משהו, עשיתם משהו?
לא. ולכן הוא סובל מזה. טוב. אז זה... לא. איפה היינו? חטא אדם הראשון אינו... לא, לא קראנו את כל זה, כן. שלושת השלבים נתינת היש, השחייה ביש וקבלת היש מקבילים במציאות ההיסטורית לשלושת התאוות. אברהם אבינו תופס את הכל דרך מידת החסד. מבחינתו בורא עולם הוא כולו חסד. וכל ההבטחות שהוא מקבל אין חסד גמור מאת הבורא. מושג הזכות זר לו. הבנה זו של הבורא ושל המציאות של אברהם אבינו אינה רק הבנה שכלית אלא היא דרך חיים. אברהם אבינו מגלם בחייו את מידת החסד בפועל. יצחק אבינו רואה את העולם דרך מידת הדין. הוא יודע שעליו לזכות ביש שהוא קיבל במתנה. וישוב יצחק ויחפור את בארות המים אשר חפרו בימי אברהם אביו ויסתמום פלישתים אחרי מות אברהם ויקרא להם שמות כשמות אשר קרא להם אבי. רגילים להסביר את זה כאילו הוא חוזר סתם, אין לו שום חידוש משלו. הוא סתם חוזר על מה שעשה אברהם אבינו. זה לא נכון. זה לא נכון. כי מבחינת אברהם אבינו אותם בארות זה מתנה שהוא קיבל. כאשר הוא מצא מים הוא לא, הוא לא אמר בזכותי אני מצאתי מים. אלא חסד מאת הבורא. יצחק רוצה לזכות באותם בארות.
על ידי עשייה.
על ידי עשייה. יצחק הוא איש השדה. הוא איש השדה. החקלאי יודע שאם הוא לא מתאמץ, שום דבר לא יקרה. גם אם בסוף הוא יביא את הביקורים לבית המקדש, גם אם בסוף הוא יגיד ברכה, וכאילו זה לא שלו. כן, אז זה ההפך הגמור. הוא יודע שהוא צריך לזכות בכל ההבטחות שניתנו לאברהם אביו. הוא גם יודע שכדי לזכות ביש שלו עליו להיות מוכן להחזיר אותו לבורו. יצחק אבינו מוכן לניסיון העקדה. ולכן זה לא ניסיון עבורו. בפסוק כתוב, והאלוהים ניסה את אברהם ולא את יצחק. מידתו של יעקב אבינו המקבל את השם ישראל היא מידת האמת. מידה זו מתגלה כאשר זוכה הבריאה ביש שלה בזכות מעשיה. כאשר עוברה במציאות, אומת במציאות שהיא קנתה אותו. אז מקבל את הבריאה בצדק וכבר לא בצדקה את היש שלה. מידת האמת היא גילוי יכולת הבריאה בשיא ישותה לעמוד פנים אל פנים מול הבורא. לפי זה אנחנו גם מבינים שההיסטוריה שלנו זה שלושת השלבים האלה, זה מה שקרה אצל האבות. ולכן הכלל החשוב הזה של מעשה אבות ציוון לבנים. כי מה שקורה בהיסטוריה בפועל זה מה שקרה אצלם. לא סתם התורה מספרת, כן? ויקרא יעקב שם המקום פניאל כי ראיתי אלוהים פנים אל פנים ותנצל נפשי. לכאורה זה סותר פסוק אחר בתורה. איך אפשר לבוא ולהגיד שהוא ראה פנים אל פנים? הרי כתוב בדיוק, אבל זה אבות. זה האבות, זה הזכות של האבות, שהם מגיעים למדרגה הזאת של פנים אל פנים. כן? גם לגבי משה רבנו נאמר, ולא קם נביא עוד בישראל כמשה אשר ידעו השם פנים אל פנים. מבחינת הפרט, משה רבנו הוא דגם הבריאה המתוקנת. טוב, השאלה אם לגבי העם נאמר אותו דבר.
לגבי?
העם. יש לנו במאמר סיני בדיוק פסים דומה.
והאירוע העם.
שיש לנו, שהעם מתעלה לרגע מה? במדרגה הזאת של פנים אל פנים. אחר כך הוא נופל, זה חטא העגל. כל ההיסטוריה מבחינת העם, זה לחזור לאותה מדרגה שהייתה פה. לרגע מסוים. כן? הרמח"ל מציג בפנינו נוסחה חשובה ביותר בתמציתה. צריך שיקבלוה בזכות ולא בצדקה. זה מה שראינו שבוע שעבר. זהו תמצית המוסר היהודי. שונא מתנות יחיה. מוסר ברמת הפרט ומוסר ברמת הכלל. לא, רוצים מתנות. ולא שוחד, אני מוסיף. צריך לזכות בדברים האלה. כן? יתרה מזו, הוא מציע אסטרטגיה שלמה של צורת הנתינה והקבלה ברמת החברה, תפיסה שלמה של עבודה סוציאלית נכונה ותיקון חיי החברה. לכן למשל הרמב״ם קובע בהלכות צדקה, שהצדקה האמיתית זה לא לתת פרוטה למישהו, אלא
ללמד אותו מלאכה.
כדי שהוא יוכל לזכות באותה פרוטה. כי לתת לו פרוטה, זה לא זה. זה לא מוסר אמיתי. כן? בזכות ולא בצדקה שלו תהיה הבושה פוגמו כאוכל שאינו שלו. רב אשלג ז"ל מביא את הדוגמה הזו. אורח מתארח בבית שבו מציג בעל הבית לפניו מכל טוב. האורח מרגיש לא נוח לקבל את כל מה שמציע לו בעל הבית ומסרף פעם אחר פעם. רק כשהוא מרגיש שבעל הבית ייפגע אם הוא יסרף שוב, הוא מסכים לקבל את המוצע לו, וזאת כדי לגרום נחת רוח למאחו. כזו היא מודעות האדם המוצא עצמו מקבל את כל הטוב של העולם לפני שהוא זכה בו בזכות מאמציו. לכן הוא מרגיש שלא בנוח. הוא מכיר עצמו כאורח בעולם. הדרך היחידה להשות תחושה זו היא רק אם יצליח לקבל בצורה כזו שתיתן משהו בתמורה למאחו כדי לעשות נחת רוח ליוצרו. זה מקביל למה שהזכרנו פעם, כן? היחס בין בני אדם. אתה מלך ואני מלך. אני סובייקט ואתה סובייקט. ולכן בצורת הנתינה הזו צריכה להיות גם הדדיות. איך יכול להיות הדדיות אם אתה נותן ואני המקבל? זה הנחת רוח שאני עושה לך. בצורה כזו מתקיימת הדדיות בין שני הצדדים, כן? תפיסה זו מעניתו שזורה וחדורה באופן עמוק ביותר במנטליות השמית בכלל ובעם ישראל בפרט, עד שהיא כמעט מובנת מאליה עבורנו, העובדה שמצוות הכנסת אורחים אמיתית מעניקה יותר למארח מאשר לאורח. ההלכה קובעת ששמחת חגיגה אינה שמחה אם אין אורחים המשתתפים עם בעלי השמחה. האורח הוא המשפיע על בעלי השמחה ולא ההפך. נסכם את אשר למדנו עד כה. ההוויה המוחלטת בורא עולם, אותה הוויה שכל מהותה היא נתינת היש, בראה הוויה שכל מהותה היא קבלת היש. בשלב הראשון על הבריאה האחר של הבורא להיות עבד לבורא. בשלב זה מתבטאת עבודת הבורא בכך שהנברא מקבל את היש הניתן לו כמתנה, פשוט כדי שיהיה לו עם מה להתחיל לעבוד. אולם בכך לא תמה עדיין תוכנית העל של הבורא. בשלב השני על הנברא להתחיל דרך עמלו להצדיק את נתינת היש. אולם רק בהגעתו לשלב השלישי יממש הנברא את כוונת הבורא הקמאית והעליונה, ואז הוא יקבל את כל הטוב שרוצה הבורא להשפיע לו באופן נכון ומתוקן בזכות. כאשר מגיע הנברא לשלב השלישי, העולם הזה מתוקן, כלומר מתאים למחשבת הבורא, כאשר הוא יתברך ברא את העולם, והעולם הזה הופך להיות העולם הבא, שהוא המימוש במציאות של מחשבת הבורא. בסדר? זה השלב הראשון. עכשיו צריך לעבור להבנה נוספת של הדברים. זה מה שמתחילים לעשות עכשיו. אנחנו מבינים עכשיו שהשלב השני, שלב השחייה, הוא השלב המכריע, משום שהגעתנו לשלב השלישי תלויה במאמץ ובעבודה במאמץ ובעבודה שהושקעו בשלב השני. זה לגבי החשיבות של העולם הזה. אין מקום אחר חוץ מהעולם הזה מבחינה זו. רק בעולם הזה אפשר לזכות. כן? כותב הרמח"ל, וכדי שיוכלו לזכות, אמציא מציאות אחד שיהיה צריך עליהם להתקן. מה זה המציאות הזו? זה העולם הזה. בכוונה תחילה הבורא לא תיקן את הדברים עד הסוף כדי שיהיה לאדם מה לעשות. כן? כאשר ברא הבורא את העולם, המציא בכוונה תחילה במציאות ההיסטורית מצב ראשוני הדורש תיקון, הדורש השלמה. העולם במצבו הראשוני כביכול מקולקל, כביכול חסר. מציאות זו רצונית מצד הבורא. אנחנו רחוקים מאוד מכל התיאורים של עולם אידיאלי, מושלם, שזה שרק האדם בעקבות המעשה שלו קלקל אותו וכו'. ממש לא. זה לא מה שכתוב בתורה. מה שכתוב בתורה זה שהקדוש ברוך הוא במהלך שישה ימים עשה את מה שעשה, ואז מסר את המפתח לאדם ואמר לו, עכשיו תוכל לעשות. ולעשות בעברית זה לתקן, כפי שראינו שבוע שעבר. זה מלכתחילה, זה מכוון. כן, למה? כי צריך לזכות.
אבל אפשר שהוא שלם, שהוא יעשה מה שהוא חסר.
מי?
הקדוש ברוך הוא.
עובדה, כן. עובדה. הוא בורא את ההפך הגמור.
הבעיה של כל ה...
הוא בורא, הוא לברוא, לכן החשיבות של ההגדרה שמעניין נותן של לברוא, זה לברוא את ההפך המוחלט מן הבורא. כן? לברוא זה לברוא את ההפך המוחלט של הבורא. הווה אומר שאם אתה בא ואומר שהוא שלם, אז הבריאה היא חסרה. פשוט. זה כל כך פשוט שלא צריך לגאונים. כי אחרת באמת אתה לא יוצא מן הבעיה של הפילוסופים. איך יכול להיות שמה שלם יראה זה, ואחרי אתה חושב אחד יוצא הריבוי, לא, אין.
שירת הכלים.
אין, הגדרה פשוטה, לברוא, זה לברוא את ההפך המוחלט, אחרת זה לא האחר של, של הבורא. אחרת, אותו אחר הוא כלול בצורה כלשהי בבורא, ולכן הוא לא, הוא איננו. בזה פתרנו את כל הבעיות.
חוץ משלימות של האל.
מה זאת אומרת?
זאת אומרת, הוא שלם, איך הוא ברא עולם שהוא שלם?
כי זה לא...
כי הוא רוצה.
מה?
אתה אומר בגלל שהוא רוצה ל...
כן, כי אחרת זה לא נקרא לברוא בעברית, פשוט פשט המילה השורש ברור בעברית, זה מה שהתורה רוצה שאנחנו נבין, לכן היא משתמשת במילה הזאת, למרות שלכאורה אנחנו לא מבינים שום דבר מה שכתוב שם.
אתה אומר שלא רוצה, אפשר, אפשר לומר גם כן, להבדיל שהוא לא יכול לברוא.
מה זאת אומרת?
לא אנחנו, מה שאנחנו אומרים, יש אומרים, למה יש לך בעולם, בגלל לא יכול לברוא עולם שלם.
זה פילוסופיה.
כן.
יכול להגיד כל דבר. זה לא מה שהעברי אומר.
בורא רע. פירושו בורדת חסר, מה שנקרא פה.
זה, עוד פעם, הכל מסתובב סביב מה המשמעות של השורש ברור בעברית. ברור בעברית, ולא ברור בארמית, ולא ברור בשום שפה אחרת, כי זה לא קיים חוץ מהשפות השמיות, כן? אבל ברור בעברית, הפירוש הוא פשוט ביותר. זה לברוא את האחר, את ההפך המוחלט ממה שאני, הבורא. זה הכל, זה פשוט. זה מה שאתה רוצה שקודם כל אנחנו נבין מהפסוק הראשון. כן? בראשית ברא, ברגע שאתה שומע ברא, אתה שומע, או, עכשיו יש לי עבודה. יש לי עבודה. שאלה, האם אני מקבל את העבודה או לא? יכול לבוא להגיד לו. שאלה אחרת, האם אני אשם במצב הזה? תשובה היא לא, בשום פנים ואופן. בסדר? אז כאן צריך ממש לעמוד על הדברים האלה, כן? מציאות זו רצונית מצד הבורא. הוא מצפה מן האדם משותפו לעשות את כל הדרוש כדי לתקן קלקול זה, כדי להשלים את החסר. מדוע? כי כך ורק כך יוכל האדם לזכות ביש שלו, שאותו קיבל בחינם בשלב הראשון. הדברים האלה קשורים. זה לא סתם שלברוא זה לברוא את ההפך הגמור, יש כאן פן מוסרי. אני הולך לברוא את האדם, האדם הזה מסכן, ישאל את עצמו באיזה זכות אני קיבלתי את כל זה. עוד לא עשיתי שום דבר, רק נולדתי או נבראתי, כן? והנה, נתנו לי גן עדן. אם הקדוש ברוך הוא משאיר את האדם במצב הזה, הוא אל אכזרי. מפלצתי. כי הוא, מה הוא אומר לאדם? אתה יודע מה? צעצוע. זה בסך הכל מה שאתה, קפריזה. אני יכול לקחת לך מחר את כל זה. לכן כאן צריך להבין שהממד המוסרי כאן הוא, זה לא שהוא מסתתר מאחורי הפועל ברו. זה הכל המהות של השורש הזה ברוך. הקדוש ברוך הוא בורא את ההפך הגמור שלו, אבל נותן לו מלכתחילה את הכלים הנחוצים כדי לא להישאר במצב של ההרגשה הרעה הזאת ש... זה לא אשמה, זה תסכול. כן? שאני רק מקבל את הדברים ולא יכול לעשות שום דבר. להפך. אני שם לך במצב כזה שאתה ועוד איך תצטרך לעבוד כדי לזכות בדברים שלך. למה? כי אחרת זה לא מוסרי מה שאני עושה. זאת אומרת, זה לא מספיק לתת לך את החיים. אני צריך גם לתת לך את האפשרות לזכות בחיים שלך. ולכן הכל כבר כלול בנקודה זו. כן? מה אומר כאן? מדוע? כי כך ורק כך יוכל האדם לזכות ביש שלו, שאותו קיבל בחינם בשלב הראשון. כך קבע בורא העולם. תכלית הימצאותנו בעולם הזה היא רכישת הזכות להתקיים כהוויה העומדת בזכות עצמה. כך ורק כך ידע בורא העולם אם רוצה האדם להיות שותפו, אם רוצה לעמוד מולו פנים בפנים. להיות אדם פירושו לעמול בעולם הזה ולסיים את המלאכה שבה התחיל בורא העולם במהלך ששת ימי המעשה. זה מהות האדם. האדם עובר דרך עמלו ממצבו הראשוני למצבו השני, הוא רוכש לעצמו דרך עמלו את הזכות להיות פשוטו כמשמעו. על האדם להחליט מה הוא רוצה. עכשיו אנחנו מבינים מאיפה נקודת הבחירה של האדם. האם להישאר במצבו הראשוני שבו הוא נמצא בעולם הזה, אולם טרם זכה ביש שלו, בהוויה שלו? מצב שבו הוא אינו יכול להגיד אני, משום שהוא עדיין אינו קיים, או האם הוא רוצה לעמול כשותף אמיתי לקודשה בריחו ולרכוש שלב אחרי שלב את הווייתו, משום שהוא רוצה להיות קיים ולא רק להימצא, משום שהוא רוצה גם הוא להיות אני המסוגל לעמוד מול בורו פנים מול פנים. זאת השאלה בסופו של דבר שהקדוש ברוך הוא שאל את אדם הראשון. לעניות דתי זה הכל זה כלול בעייקה שהוא שואל אותו.
איך זה מסתדר כל זה עם הטקסט עצמו שבעצם
זה פשט המקרא? זה הפשט, זה בדיוק, זה הפשט. וכל השאר לא מסתדר בדיוק. זה הפשט. כשמבינים את המשמעות של של השורש ברו בעברית, זה מה שכלול בפנים.
זה בסדר, אבל זה לא מה ש... זאת אומרת, כשאתה קורא, מה כתוב?
לא.
שהשם הקדוש ברוך הוא אומר לאדם, בגלל שעשית כך וכך, יקרה כך וכך.
איפה זה כתוב ככה?
כל הקטע אחרי שהוא אוכל את המעץ הדעת.
ו?
ואז הוא שואל אותו, יקה, ואז הוא עונה לו.
ו?
אז אני אומר, כפשוטו...
כפשוטו משתמע מזה,
כאילו רוצה להגיד פה בעצם שהוא לא חטא אלא זה היה מתוכנן מראש החטא.
בוודאי. זה מדרש מפורש בקהלת רבה. לכל, איך זה הפסוק בקהלת? לכל עת ולכל חפץ. אומר שמה יש במדרש הזה רשימה ארוכה של דברים. היה זמן לאדם לצאת מגן עדן. וברור שהמשמעות שמה שהיה מוכר. אין היסטוריה אחרת. אין היסטוריה. אבל יש כמה צורות של היסטוריה. ראינו שבכל מקרה האדם הולך למות. זה חלק מהצד הטבעי של העולם. כן? כשראינו את ההבדל בפסוקים, בין הפסוקים שכתוב לגבי יהי או ויהי, כן? שאם כתוב יהי, אז זה נצחי בעולם הזה, ואם לא כתוב יהי, אז זה הולך למות. לגבי אדם לא כתוב. לכן מצד העולם יש מוות. כן? אז מה זה הסיפור, החידוש ש... ביום, לא, ביום אוכלך ממנו מות תמות? זה כבר לא מוות טבעי, זה מוות מוסרי. זה מוות מוסרי. זה תלוי במעשה שלך, מתי תמות. אני ציוויתי אותך, אז אם אתה עושה, בסדר. זה נכון שבסוף אתה תמות, כי ככה זה מתוכנן. רק בעולם הבא אתה תהיה נצרי, כן? ויהיה אדם לנפש חיה. בעולם הזה, לא. אתה לא עשית את מה שאמרתי לך? תמות כי אני אשפוט אותך. שואל הקדוש ברוך הוא, אייקה. איך, מה אתה רוצה להיות? ייצור טבעי? או ייצור מוסרי, בעל תודעה מוסרית? אומר לו האדם הראשון, אני מוכן. למרות המחיר שעלול לשלם כתוצאה מההחלטה זו. לעומתו הנחש אומר לו, לא, סליחה, סליחה, אני כולי יצור טבעי. בסדר, יאללה, יצאת מן ההיסטוריה. זאת הדילמה. אז זה אותו דבר כאן. אתה רוצה להיות אני, שיכול לבוא ולהגיד, אני קיים, או שאתה רק רוצה להימצא. אז להימצא, זה לתקופה מסוימת, זה תלוי בחוקי הטבע, זה דטרמיניסטי, אין לך שום השפעה על הדברים האלה, לא יעזור שום דבר, בסוף, אתה תמות. האם הייתה משמעות אז לחיים שלך? לא. זאת אותה שאלה. וזה מה שהקדוש ברוך הוא שם על השולחן לפני האדם הראשון. עשית את מה שעשית, הבנתי. בסדר, עשית את זה, בסדר. אבל בכל זאת, עדיין אני שואל אותך, אייקה. למרות הנטייה הזאת שאתה גילית כרגע, שלצפצף על מה, על מה שאמרתי לך. בסדר, לקחתי את זה בחשבון, בסדר, רשמתי לפניי. עדיין אני שואל את השאלה. הבחירה בידך.
מה הקדוש ברוך אומר שכאילו מפחד שהוא יוכל עץ החיים?
בוודאי, כי אם כרגע במצב של חטא, לפני התשובה שלו,
אתה מנסה לאכול מעץ החיים.
הוא אוכל מעץ החיים, זה אומר שהוא נשאר תקוע במצב הזה.
אז איפה המוות הטבעי נגיד פה?
המוות הטבעי זה בזמנו, אחרי 930 שנה.
אז מה זה לחיות לעולם?
לחיות לעולם זה בעולם הבא. אנחנו לא מכירים את המציאות הזו. אבל לפני בדיוק אחרי החטא, לפני שהוא עשה תשובה, כן? יש מצב כאן מסוכן. אם כרגע הוא אוכל מעץ החיים, זה אומר שהוא מבקש להישאר במצב של חטא ללא תשובה במהלך כל החיים. זה מזכיר לנו בדיוק את הנוצרים. לא סתם חז"ל אומרים את הדברים האלה. כאילו הם באים ואומרים, זה מה שהאדם הראשון בחר. אז אומר הקדוש ברוך הוא, זה מאוד מסוכן, אז בוא נוציא אותך מהר מאוד לעבודה, להסיק אותך, תחשוב, תן תשובה, ניפגש. ובינתיים האדם הראשון מגלה את סוד התשובה. זה המהלך. כן? טוב, אני חושב שאנחנו נעצור פה. תודה.